בוקר טוב לכל הצופים בארץ וברחבי העולם. אנחנו קוראים בספר שלבי הסולם כרך A, תלמוד בבלי עמוד א', מאמר מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים. אנו מזכירים שניתן לשאול שאלות בשידור חי דרך אתר האינטרנט www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר. ספר שלבי הסולם כרך A, תלמוד בבלי, עמוד 1, מהו השינוי שבשער הדמעות משאר שערים. הנה חז"ל אמרו, וזה לשונו: אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי התפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. עד כאן לשונו. ומקשין העולם, אם שערי הדמעות לא ננעלו, ובשביל מה צריכים שערים אם הם לא ננעלים? אנו רואים שבזמן שילדים קטנים בוכים, בזמן שהם משתוקקים לאיזה דבר, או שמי שרואה שילדים משחקים במשחקים וילד אחד חוטף מהשני איזה דבר והילד בוכה, מכל מקום אנשים שעוברים לאדם, מי שם לב לזה? היות שכולם יודעים שעכשיו הם מתקוטטים זה עם זה, אמנם אחר כך שוב יעשו שלום ביניהם. אם כן, הבכיות של הילדים, אף אחד לא שם לב אליהם. מה שאין כן, אם אדם הולך ברחוב והוא איש מבוגר, ורואים שהוא בוכה, מי שעובר על ידו מתעוררת בו תשומת לב לדעת מהי הסיבה שהוא בוכה. שבטח אדם מבוגר אינו בוכה על שטויות. לכן הבכיות של אדם מבוגר גורם התעניינות, אולי הוא יכול לעזור לו. וכמו כן בעבודה, יש אנשים כשמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ובדקדוקיה, והם חושבים בעצמם שהם יראים ושלמים, אבל בטח צריכים לקיים מה שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי ישפל רוח. וזה גורם להם עבודה רבה, היות שהם צריכים לחפש בעצמם איזה חיסרון שתהיה להם היכולת לומר שהם שפלים. למשל, שמעתי מאיש אחד ששאל לתלמיד חכם איך הוא אומר שפל ויש לו עבירות, בו בזמן שהוא רואה בעצמו שאין בעולם הרבה תלמידי חכמים ויראת שמיים כמוהו. נמצא בזה שהוא אומר שהוא שפל, הוא אומר דבר שקר. והוא השיב לו שהוא מאמין בחז"ל שאמרו, אין אדם ניצול מאבק לשון הרע. לכן כבר יש לו חיסרון. נמצא שהאדם דוגמתו, שהוא יודע בעצמו שהוא אדם שלם, וכשהוא בוכה שהשם ייתן לו כוח לעסוק בתורה ומצוות, איך הוא בוכה על דבר עיקרי? אין הוא בוכה על דבר עיקרי שהשם יקרב אותו לתורה ומצוות, אלא שחסרה לו איזו תוספת על מה שהוא בעצם אדם שלם. והגם שהוא בוכה בדמעות שליש, היות שהוא בוכה על מותרות, אין מי שיסתכל על בחיותיו. נמצא לפני אדם זה יש שערים של דמעות והם סגורים ולא נותנים להיכנס את תפילתו. והטעם הוא כמו בגשמיות, על מותרות לא בוכים, אלא על דברים הכרחיים נהוג עניין של בכיות. וזה דומה לפי משל, שאדם אחד בא מחוץ לארץ ונכנס לאיזו עירייה או לאיזה מושב, והוועד של המושב רוצה... והוועד של המושב רוצה ממנו למשל 10,000 דולר בכדי שיתנו לו מקום לגור במושב. ואין ליהודי הזה את הסכום הדרוש. הוא נכנס לערב ומספר לו כל לבבו, והרב הבטיח לו שבשבת לפני קריאת התורה הוא ידרוש לפני הקהל, ובטח עם ישראל נתבעין ונותנין, וכך היה. הרב הרים קול בבכי, איך אדם מטופל בילדים, הוא בא מרוסיה, ועד כמה שהאדם סבל, ועכשיו הוא נמצא במצב של חוסר דירה וחוסר פרנסה, ואנחנו יכולים להציל את האדם הזה. והבחיות של הרב עשה רושם על הקהל, ונותנו לו את הסכום הדרוש. וכעבור חצי שנה, בא עוד הפעם הרב להקהל, לפני קריאת התורה, ושוב התחיל לבכות, וצועק, יהודים רחמנים, אני זקוק עכשיו גם כן ל-$10,000. היות שהרבנית שלי הייתה באיזו חתונה, ושם באה איזו רבנית מאמריקה, שהייתה לה טבעת עם יעלום ששווה $10,000. והרבנית רוצה שאני אקנה לה גם כן דבר כזה. והרב הרים קולו בבכי. ואף אחד מהקהל לא רוצה להתנדב עבור הטבעת בשביל הרבנית. והרב מתחיל יותר לבכות, עד שהקהל פרץ בצחוק מהבכיות שלו. הוא טוען להקהל, מדוע? כשבאתי לאסוף כסף בשביל אדם פשוט, כל אחד נתן כפי נדבת ליבו. ועכשיו אני מבקש כסף בשביל תלמיד חכם, ואני גם כן רב. ואיפה כבוד התורה? מדוע אין אתם עוזרים לי? והנמשל הוא, כי בזמן שהאדם בוכה, והדמעות שלו הם על הכרחיות, כלומר שהוא צועק ובוכה להשם, שיעזור לו בכדי שיהיה אדם פשוט, אפילו לא רוצה להיות תלמיד חכם, אלא פשוט יהודי פשוט שיאמין בהשם, שתהיה לו האפשרות לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ושלא יהיה שקוע באהבה עצמית, אלא רוצה להיות איש פשוט, כלומר שיהיה לו תמיד רצון לאהוב את השם ולא לעבוד לתועלת עצמו. והוא רואה שאין לו שום כוח שיהיה בידו להתגבר על אהבה עצמית, אלא כל מה שהוא עושה, הכל הוא לתועלת עצמו. ובמה הוא נקרא יהודי? ובזמן שאפילו קריאת שמע, אין בידו לקיים, אלא כשהוא אומר ואהבת את השם אלוקיך, הוא רואה איך שהוא רחוק מזה, ועל זה הוא בוכה. וכבר הוא רואה שכבר עשה הכל בכדי שיזכה למשהו אמת, וכבר היה אצל כל השערים עם התפילה שלו, וכל השערים הוא רואה שהם ננעלים. אז מרוב צער הוא מתחיל לבכות. הדמעות האלו, בזמן שבאים לשער הדמעות, הוא רואה שהשער הזה לא ננעל, מטעם שהוא לא מבקש מותרות, כלומר הוספה על מה שיש לו כבר רכוש של תורה ומצוות, אלא הוא מבקש שהוא רוצה להיות פשוט יהודי, שיאמין בהשם ולאהוב אותו, ולא להיות שקוע באהבה עצמית, ולתועלת השם אין הוא מסוגל לעשות שום דבר, אם כן הוא מרגיש שפשוט אין הוא יהודי. כלומר, הוא שואל לעצמו, אני מאמין בהשם, והוא גדול מאוד, ומכל מקום הוא רואה שאין הוא מסוגל לוותר על תועלת עצמו בפני תועלת השם. אם כן הוא צועק ובוכה פשוט שחסר לו עניין אמונה, להאמין בהשם באמת ולא משפה ולחוץ. וזה דומה אצלו כאילו הוא אומר איזה לחש שהוא מקבל על עצמו אמונת השם, ולמעשה אין לו התפעלות ממה שאמר. הרי אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, והוא עושה הכל לתועלת עצמו. לתועלת השם אין לו שום כוח. לפני אדם כזה אמרו שערי דמעות לא ננעלו, מטעם כי הוא מבקש הכרחיות ולא מותרות. כמשל הנעל מערב התלמיד חכם שביקש שיתנו לו כסף עבור יעלום להרבנית שלו. ולפי זה יוצא שמה שאמרו...
יש שאלות? לא. בינתיים במובן.
ולפי זה יוצא שמה שאמרו ששערי הדמעות לא ננעלו, ושאלנו אם לא ננעלו, למה צריכים בכלל שער? התשובה היא ששער הדמעות ננעל בפני אלה שבוכים על מותרות. שהדמעות שלהם דומה לילד, שבוכה על דברים של מה בכך. או כנ"ל במשל של הרב, מה שאין כן, מי שבוכה על הכרחיות, שהם דברים שנוגעים לכל אדם, שהוא רואה שעומד בין החיים והמוות, היות שהוא מאמין מה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. משום שאין להם דבקות בהשם, אלא הם משוקעים באהבה עצמית, שזהו נבחן לבחינת פירוד מחיי החיים, לכן נקראים מתים. נמצא שהוא בוכה שיתנו לו פשוט חיים, ובטח מי שמתפלל על חיים, שהוא מפחד מפני המוות, הוא בוכה מעומק הלב, והתפילה שלו היא לא סתם בכיות. אולם בחיצוניות אין האדם יכול להבחין בין שהוא בוכה על דברים של מה בכך, כדוגמת הילדים שבוכים, או כנ"ל במשל של הרב. אמנם למעלה יודעים על מה שהאדם מבקש, בכדי שימלא לו מבוקשו, כי אין נותנים מלמעלה דברים של מותרות, כי בטח לא ישמור את מה שנותנים לו, והסיטרא אחרא יקבל את הכל. לכן אם האדם רואה שתפילתו לא נתקבלה, אז עליו מוטל לעבור על הבקשה שלו, מה שהוא מבקש, ולראות אם באמת הוא זקוק לרחמי שמיים, או סתם שחסר לו דברים של מותרות. והאדם צריך להאמין שבזמן שהוא יסדר תפילתו על הכרחיות, אז תפילתו תתקבל. כנ"ל ששערי הדמעות לא ננעלו, בזמן שהאדם מבקש שיצילו את חייו, ולא יישאר במצב של רשעים נקראים מתים, אלא שיזכה לדבקות השם. וזהו על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, פשט על מה שכתוב ששערי התפילה ננעלו, ששערי דמעות לא ננעלו. שהפירוש מתי שערי הדמעות לא ננעלו, בזמן שהאדם כבר עבר על כל השערים והוא רואה שהכל ננעלו עבורו, אז במצב כזה האדם מתפרץ מתוך ליבו הבכיות והדמעות האלו שנתגלו אצל האדם, לאחר שהוא ראה שכל השערים ננעלו ואין לו שום תקווה להגיע להתקרבות השם, הדמעות האלו פועלים ששערי הדמעות לא ננעלו. מה שאין כן סתם דמעות, מטרם שהאדם ראה שכל השערים ננעלו, אין הדמעות האלו יכולים להתקבל בשערי הדמעות. לכן נגדו כן השער הדמעות ננעלו, היות שעדיין אין לו חיסרון אמיתי שירצה שהשם יקרב אותו, אלא הוא חושב שגם מכוחו עצמו הוא יכול להתקרב לקדושה. אם כן, אין תפילתו שלמה, שיהיה באמת נצרך להשם שיעזור לו. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו מבקשים בתפילת נעילה. פתח לנו שער בעת נעילת שער, ויש להבין מדוע דווקא בעת נעילת שער אנו צריכים שיפתח לנו שער. הלא התפללנו כל היום, ומדוע זה לא מספיק שתתקבל בקשתנו, אלא שאנו מבקשים שיפתח לנו רק עכשיו בעת נעילת שער, וכאילו רק עכשיו אנו יכולים להתפלל. מה שאין כן לפני זה, לא היה מספיק התפילות שלנו.
מה רצית?
השאלה שלי בכלל, שמה צריך להתפלל? מה, הבורא לא שם לב מה המצב שלי? הוא לא רואה שאני צריך, אני חייב לבקש ממנו שיעזור לי, אבל הוא יודע, הוא מביא אותי למצב שאני נמצא בו. ואם מתפללים, מה ההבדל בין להתפלל לזה שחסר לי אוכל בבית לבין הטבעת של הקישוט? כי אם אני יכול להתפלל עם הבורא, זה בשבילי תכונה הבאה, השפעה, אז אני יכול להתפלל רק להשפעה, זה הדבר האחד שאני יכול לבקש.
אבל מה יש לך לבקש? אני לא מבין. אם הבורא זה תכונת ההשפעה, אני מבקש מהכוח ההשפעה, כוח המשיכה. אני מבקש ממך, כוח המשיכה, תרחם עליי. תהיה יותר קל, שאני יותר קל. אני עכשיו שקלתי את עצמי, אני שוקל 90 קילו. יש לי כוח לסחוף את עצמי, אם אני אהיה רק 70 קילו. תמשוך אותי קצת פחות. נו, תעשה לי טובה. אני יכול כך להתפלל עליו או לא? למה לא? למה שלא יעשה?
הדבר הראשון שאמרתי זה בשביל מה אני יכול להתפלל? מה זה ייתן לי בכלל להתפלל?
אז כנראה שיש מושג כזה של תפילה, שאנחנו לא מכירים בדיוק מה זה, והאם אני פונה בזה למשהו, למישהו, ומחכה ממנו שישתנה. האם זה באמת, אני יכול כך לבקש מחוק טוב ומטיף, לא חשוב איזה, חס ושלום רב, לא חשוב, אבל מישהו שהוא קבוע, איך אני פונה אליו שישתנה, או איך אפשר לפנות למישהו שהוא פשוט תכלית טוטלי, שלמות בפעולו, בפעולותיו. אז ודאי שלא, אלה התפילה שלנו היא כדי לברר מתוך כל הנסיבות, יוצרות, תכונות, רצונות, כוונות שלנו, מה שאני צריך כדי לרכוש תכונת ההשפעה בהתאם, בדומה למה שאני יכול לתאר שיש בעליון. סך הכל. כל התפילות שלנו, ואם אנחנו נראה לפי הסידורים של מקובלים, אז שם כתוב על הפעולות שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו. למשוך כאלה אורות, לעשות כאלה זיווגים, להצמיד תכונות כאלו עם תכונות כאלו, האורות וכלים. מה שאנחנו לומדים בתלמוד ספירות בכל מקום. ומתוך הפעולות האלו, הם פעולות השם, מה שנקרא. ומפעולות האלו אנחנו רואים עד כמה שדברים האלה החלטיים, הכל הולך לפי האור ורצון לקבל במסך שביניהם. ואין שם משהו שאם אני אבקש היחס ביניהם, הנוסחת הקשר ביניהם תשתנה. ודאי שלא. זאת אומרת, תפילה היא בדיקת האדם באיזה מקום הוא נמצא, כלפי הרצוי, שהוא דן את עצמו, בודק את עצמו, במה שכן ובמה שלא, על ידי איזה עוד אמצעים הוא יכול להתקרב לתכונת ההשפעה שיכול לתאר לעצמו ממדרגה שנמצאת לפניו, וזה נקרא שמבקש, שמתחנן. הוא מגייס כל הכוחות, רצונות, כוונות, התפעלויות שיכול להיות לו מעצמו, מעליון ומהסביבה, בסך הכל, כדי ללבן את המושג הזה, ההשפעה העליונה, שעכשיו מתראה לו, או שהוא יכול לתאר לעצמו, כדי להגיע אליה. זאת אומרת, לעלות מדרגת ההשפעה, מה שיש לו, לדרגת ההשפעה יותר גבוהה. להזדהות עם העליון. זה הכל. אבל העליון נותן, זה מה שרציתי כאן, אני לא ידעתי בדיוק מה הוא מספר שם במאמר, שהעליון נותן לך אור אחד, כן? רק תלוי עם מי אתה מזדהה, או עם הלב, ואז אתה מבקש על מותרות, או על נקודה שבלב אתה מבקש, שאז אתה מבקש להתקרב לעליון. כאן אתה מבקש להתקרב, אז התפילה שלך היא על הכרחיות, וכאן אתה מבקש על מותרות. כן? התפילה שלך כאילו תביא. עכשיו, לפי הטבע שלנו, האדם לא יכול לצאת מהרצון לקבל לפני שהוא בודק אותו כולו. זאת אומרת, הוא צריך לבדוק האם רצונות שלו הם טובים או לא, ואז יוצא שמשתדל לנצל אותם לטובת עצמו, לממש אותם. ולכן יש לו הרבה פעולות איתם, שחושב שעל ידי נגיד כל השערים, כן, שהוא יכול להגיע למילוי, כן, מילוי, שיש לי בקשות, כן, אני מעלה כל מיני בקשות, בקשות, ואני מקווה, כן, למילוי. זה מה שבעצם הוא מסביר. עכשיו, אם הבקשות האלה הן נובעות מהלב, שהן כולו אגואיסטיות, אז אין לך מילוי. אבל אתה צריך לעבור אותם ולבדוק שאף בקשה בהחלט מהאגו שלך, מהאגו. כמו ששם רב בוכה על היעלום לרבנית, ששום בקשה היא לא נהנית. ואז מה יוצא? יוצא לך שבאין ברירה, באין ברירה ממש, אז אתה עובר לבקשה שהיא בקשה לתיקון. ובקשה לתיקון היא כבר באה מתוך הנקודה שבלב, לא מתוך הלב. אדם מרגיש שהוא פונה לעליון מנקודה הזאת שהיא קשורה לעליון, שהיא שייכת לעליון. הוא מגלה שיש לו נקודה הזאת, ושהיא שייכת אליו ממש, לעליון. ומתוכו הוא עכשיו כאילו חותך את עצמו, חותך את עצמו מהלב שלו ומהכל, כאילו יוצא מהגוף. ומזדהה עם הנקודה הזאת, ואיתה הוא עובד. אז יוצא שאותו האור, אותו האור שפועל, על הנקודה שלו, אתה רואה, הרגשת הטוב ביצר הטוב, והרגשת הרע ביצר הרע, הרגשת החושך, אותו האור. כן. כן, אנחנו יכולים להגיד שנקודה שבלב שלנו היא החלק אלוקה ממעל, אם אנחנו לא רואים ולא מזהים את העליון הזה, שזה חלק מהעליון. כן. אנחנו צריכים, לא מן הסתם אמרתי שכך הוא מסביר, שרק אחרי שאנחנו מנסים ומנסים בכל השערים, כן? שערים, אנחנו באים לשער הזה האחרון. בקשה לתיקון, שער האחרון. רק אחרי זה, אדם שבהחלט מגיע למצב ששום דבר לא עזר לו עם כל הבקשות, וכאן זה נקרא זירוז הזמן, ישראל מזרחים את הזמנים, קם על ידי השכל ורגש שאני מפתח בהתאם שאני נכנס לקבוצה, שאני וכמה שאני נכלל בה מקבל מלמעלה אור המחזיר למוטב, הוא מאיר לי מהר שאין לי מילוי בהתאם לבקשה, ואז אני מתחיל יותר מהר לזהות שבמה שאני עוסק, וזה יכול להיות 10 שנים גם כן, שבמה שאני עוסק זה ללא הצלחה ואף פעם לא תהיה הצלחה. אבל זה צריך להיות בהרגשה, השכל כאן לא יעזור. אחרי שאני מרגיש שזה לא ייתן לי שום מילוי, שאף פעם אני לא יוכל למלא את עצמי לפי הנטייה הזאת, זאת אומרת לבכות מתוך השערים שלי הרגילים, מתגלה אחר זה, אני לא יכול לקפוץ, אני יכול רק לזרז את הפעולות האלה בי שיעברו מהר, ואז אני מגיע למצב שאני מבקש מאבחנה אחרת. המצב הזה החדש הוא מתבהר מתוך זה שאני יוצא מזהות שלי בתוך הלב להזדהות עם הנקודה שבלב. וזה קורה לא בגלל שאדם מחליט שהוא עובר מבית הזה לבית הזה, אלא בגלל שזירז את ההתפתחות שלו, ובסופו של ההתפתחות הזאת הוא החליט שכך זה סוף ההתפתחות קבע בו, שעכשיו אני מזדהה עם תכונת ההשפעה, אני רוצה רק אותה, אני לא בוכה על יעלום, אני בוכה על הכרחיות שלי שזו הרוחניות. שום דבר חוץ מזה זה לא הכרחי. כל היתר הבכי זה האבנים יקרות, משהו לקישוט. וזה הכרחיות שמתחיל. אבל שוב, כאן אנחנו לא בלבייטים איך להגיע לזה. השלבים הם מוגדרים לפי מבנה הנשמה שלנו, של כל אחד ואחד, ומתי זה יקרה, זאת אומרת אחרי כמה פעולות זה יקרה, ואיך שזה קורה בתוך האדם. ראיתי שזה קורה בכל מיני אופנים כאלה חיצוניים שונים. אלה זה בנו תלוי רק המהירות, הבירור של שער השערים לפני שער הדמעות. זהו. כן.
יוסף מירושלים שואל, למה זה נראה שהבורא עשה לנו תרגיל ונתן לנו עבודה שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כדי שאנחנו נתפלל אליו שיושיע אותנו?
שאלתי בדיוק שאלה כזאת לרבש. הוא אומר, הבורא שם לך מחסום קטן מאוד, ככה שאתה יכול בקפיצה אחת על רגיל אחד ככה לקפוץ, אבל שם אותו ליד הקיר. כן, כך שאלתי, קיבלתי כזאת שאלה. מה זה ליד הקיר? הקיר הזה זה אתה. זה אתה. אם תוכל להזיז את עצמך מהמחסום הזה, אז תוכל לעבור אותו בקלות. זה מה שמפריע לך. זאת אומרת, מפריע לך את הטבע שלך, ולא ההפרעה הזאת בעצמה. למה עשה כך? כי אתה צריך להזיז את עצמך. אתה צריך להעריך כל המילואים, אתה רואה מילוי שאנחנו מבקשים. בקשה מהאגו למילוי. אתה צריך להעריך כל המילואים שיבואו אליך, שהם מותרות לעומת ההכרחיות של רצון להשפיע. ולקבוע בכל השערים כמה שיש, שזה כך, אתה יכול רק בתנאי שאתה מקושר לקבוצה. אחרת לא יהיה לך איזה בדיקה כלפי מה אתה בודק.
מה זה שער? איפה הוא יושב?
שער זה נקרא שאני מבקש ממך ואתה עונה לי. הבקשה שלי שהיא מקבלת תגובה נקראת שער. שער זה נקרא משהו שנכנסים ויוצאים, שיש קשר דרך זה מרשות לרשות. מצד אחד של שער אני, מצד השני של שער זה אתה. ובינינו יש שער שכל אחד נוגע בשני. אז בגשמיות יש לנו סימן, אתה רואה, דלתות סגורות, אבל יש סימן שבמקום הזה ייפתח. ברוחניות אין לך סימן שזה ייפתח. זאת אומרת, יש לך קיר. ואם צריך להיפתח, אז מיד זה נפתח בכל מקום. בכל מקום שצריך זה נפתח. מיד. יש לך פתח. שער. ולכן אדם לא יודע איפה זה צריך להיפתח. והוא נתקע בקיר ומנסה כאן וכאן וכאן וכאן, בכל מיני בקשות, לא מקבל תשובה, שום תגובה, החיים נעשים עוד יותר גרועים, כי כלפי רצון לקבל האור הזה שהוא מזמין על ידי ריבוי הפעולות, הוא עוד יותר ויותר מביא לו הרגשת החושך, עד שמגיע למצב ששואל מנקודה שבלב, לא מהלב, על ההשפעה, לא על הקבלה, שרוצה להתרומם מעצמו ולהיות בתוך תכונת ההשפעה, ואז נפתח לו במקום שלפני זה אין שום סימן שכאן זה צריך להיפתח. לכן אומרים, כתוב, ישועת השם כהרף עין. ככה זה. כן, נו.
משה מישראל שואל, איך אפשר לדעת מהי מידת ההכרחיות אם האדם נמצא תחילה כולו בלא לשמה?
אז אני אמרתי שכדי לברר בחושך בעולם הזה, בלי לצאת ממנו, שאין לנו שום יציאה מהעולם הזה, אנחנו נמצאים בתוך איזו בועה כזאת, כולה אגואיסטית, אין לנו שום הבחנות מחוץ לתכונה הזאת, הכל זה אגו. איך אנחנו יכולים לזהות בקשות שלנו נכונות, לא קיבלנו משהו, לא, זה רק לפי הקבוצה, שקבוצה אומנם שהיא אגואיסטית ונמצאת גם כן בעולם הזה, וכולם שם יכולים להיות יותר פחותים ממני, ולפי הידיעה, לפי הרגשה, לפי ההשגה אפילו, זה לא חשוב. כן? אני כלפיה תמיד מודד את עצמי, ואז אני לא טועה. ואפילו שאני נמצא בלמעלה מהעולם הזה, אני בכל זאת זקוק לסביבה כזאת, לקבוצה כזאת, שהיא תתמוך בי, כי כל ההבחנות שלי חדשות, הן תמיד צומחות מהעולם הזה. אנחנו דיברנו למה האדם צריך את העולם הזה, כי כל פעם בנפילות הוא נופל לשימון מן השוק, לעולם הזה, וממנו שוב גודל בדרגה, אני נמצא בדרגת 100, נפלתי לעולם הזה, גודל למדרגת 101, נפלתי לעולם הזה, גודל למדרגת 102, כי כל מדרגה היא עצמאית, היא חייבת להיות לא קשורה לאחרים. ולכן אתם זוכרים רבי רב קיסמא, כן?
יוסי
בן קיסמא, כן. אז מה הוא אמר? אני נמצא בין התלמידים שלי, קטנים. אני גדול, ודאי, לעומתם, אין ספק. הם אפילו שנמצאים עדיין כולם מתחת למחסום, אבל אני בלעדיהם לא יכול. אני בלעדיהם לא אגדל לעוד מדרגה ולעוד מדרגה. אין סיכוי. למה? כי כשאני נופל, אני נופל עוד למטה מהם, אני לומד מהם. לכן כתוב, מכל תלמידה השכלתי. כן? הרבה למדתי מרבותיי, פחות מחבריי, ויותר מחבריי, ועוד יותר מתלמידיי. נו, זה בתוך האדם, יש דרגות האלה, אבל גם ככה זה נכון. לכן יש לנו בעולם הזה רק אטלון אחד, קנה מידה אחד. זה קבוצה שכלפיה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, ואז מהר לעבור מלהזדהות עם הלב לנקודה שבלב. אין אפשרות אחרת. כן, תל. תפילה קבוצתית זה שאנחנו מתחברים ברצונותינו האלו. אתה רואה כאן, זה יש לי חץ כזה, כן? בקשה לתיקון, שער האחרון, כן? אז אנחנו מנסים בינינו בצורה מלאכותית, כן? להגיע לבקשה הזאת של שער האחרון, בחיפוש של שער האחרון, שאני מחפש את האחרון, אני מהר בדרך אליו מממש את האחרים. נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, נכנס ויוצא. אם אנחנו משתדלים למצוא בינינו, מפני שזה בקבוצה, כן? אז אנחנו בקבוצה מחברים כל הלבבות, נו, לבבות כבר הנקודות שבלב, כן? אנחנו משתדלים להגיע לסכום של החיפוש שלנו, מה זה השפעה? מה זה השפעה? כן? ואז מתוך חיפוש שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל בינינו אנחנו כאילו רוצים לקבוע כזה יחס, כן? בינינו, כן? אנחנו קובעים כזה יחס, אז יוצא שבמאמץ הזה אנחנו יכולים לפרוץ את כל השערים ולהגיע לשער הדמעות במהירות, וזה יתממש ממש בתוך כמה שבועות, כמה חודשים ממש, לא יותר, במקום שנים. כי בדרך כלל, אני זוכר שהגעתי לרבש, פעם אחרי הגעתי בפברואר, ובראש השנה הייתי אצל מישהו שם מתארח, והוא אמר ככה בין המילים, שאלתי אותו, למה אתה לא לומד כל כך, לא בא לך כל כך לבוא לשיעורים? בחור צעיר כמוני היה. נו, אבל היו לו הרבה ילדים בבית והכל, כן, הוא כבר היה 6-7 ילדים, לא יודע כמה. הייתי אצלו בבית, ליומיים האלה של ראש השנה. הייתי עדיין גר ברחובות. הוא אומר, אתה יודע, סבא שלו גם כן היה שם, אצל בעל הסולם, למברגר. דווקא היה תלמיד חזק. והוא אומר, אחרי שבעל הסולם נפטר, סבא שלי ישב ככה, בבית, לבד, עם איזשהו ספר, ככה בשקט, מיד יצא ממנו כל הרוח חיים. אז הוא אמר, מה, אתה יודע לאן אתה נכנס? אתה עכשיו צריך 20 שנה להיות בעבודת פרח לפני שאתה מגיע לאיזשהו ניצוץ קטן. כך ידוע זה מסבא שלי ומכולם. שאלתי, אני באתי לרבי מיד. אז בכל זאת הייתי חסר כל חצי שנה, אני בא אליו, הוא אומר לך, זה אני עכשיו נכנס ל-20 שנה חושך, ומה אחר כך רק יהיה משהו? הוא אומר, אני עכשיו זורק אותו מכאן, אני עכשיו יערוג אותו, אני עכשיו, הוא רצה ממש לשחוט אותו. איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל בהחלט, אם אדם לא מממש נכון את נתונים מה שנותנים לו, זאת אומרת, כמו שהוא אומר לנו, סביבה, הבחירה היחידה כאן להשתמש בה כדי לזרז את התהליך או לא. כל העולם נמצא בתהליך. האם אנחנו יכולים לזרז אותו פי מיליארדי פעמים, כן, שיהיה זירוז או לא? לכן הכל תלוי בתפילה הזאת, כמו שאמרת, שהיא תפילת הכלל, שאנחנו משתדלים למצוא בינינו, במימוש בינינו, ביחס בינינו, מה זה נקרא ההשפעה, ואנחנו את החיפוש הזה, את התשוקה לזה שבינינו נבנית, כן? מעלים אותה למעלה. ואז זה פעולה שתמיד מצליחה. תמיד מצליחה. כן, רגע. רגע, אנחנו עוד לא גמר. נו, נו.
אני רק רוצה לשאול איך זה מסתדר שכשאני קורא על חוק מסוים במאמר הזה שכל פעם מחדש האדם צריך לחפש את השער ואז לעלות למדרגה הבאה, יש מחזוריות.
לא.
על השער, זה מה
שער שקורא... הזה אנחנו מדברים רק על שער לצאת מהעולם הזה לרוחניות. רק המחסום הוא השער הזה אחרי דמעות. שמגיע השער שהוא נפתח. או לקרוא לזה שער הדמעות, כי זה באמת הדמעות אמיתיות, לא מלאכותיות, שעליו יש תגובה. תגובה היא באה אך ורק שמבקשים תכונת ההשפעה. להגיע לבקשה הזאת, שזה הכרחיות ולא מותרות, אפשר אחרי שאתה בודק את הכל, איך אפשר לזרז את הבדיקה, לעבור מהר את כל היתר הבקשות ולראות שהם כולם לא נכונים, על ידי שאתה משווה את עצמך לקבוצה. כן.
אבל הוא מציין את זה בסידור, וסידור זה דבר שהוא מחזורי, שבמדרגה הבאה עם אביות חדשה אדם מבצע את אותה בקשה אחרת.
כן, נו, שאתה מבקש, אבל כל המדרגות האלו, כל הבקשות האלו, הם לפני המחסום. הם בחושך. כי אתה עדיין מבקש על מותרות. אחרי מחסום אתה מבקש רק על הכרחיות. רק על תכונת ההשפעה שהיא תגדל יותר ויותר ויותר. כן.
בעצם מה שצריך לשנות לגמרי את כל תפיסת המציאות, כי בתפיסת המציאות שקיימת היום, תמיד אנחנו נראה משהו שכל אחד יראה איזושהי תפילה שהוא מבקש שמישהו מקבל. כי במציאות הזאת תמיד כל אחד מבקש את אותם דברים פחות או יותר, והוא רואה שאחרים כן מקבלים אותם. אז צריך לשנות לגמרי את תפיסת המציאות, כי במציאות הזאת אין שום סיכוי שנגיע לדבר הזה שנקרא שער הדמעות.
האדם שנמצא, שקיבל התעוררות מנקודה שבלב, אין לו סיכוי לחזק את הנקודה הזאת, אלא רק על ידי חיבור עם נקודות האחרות. אז אני לא מבין על מה אתה בדיוק מדבר. אתה רוצה להמשיך לרוחניות ולהישאר בעולם הגשמי? זה אי אפשר, ודאי שאי אפשר. אז מה, העולם הגשמי הוא בנוי כדי... לתת לך אשליה שאתה ממלא את עצמך. ואתה ככה מסתובב כל החיים. כאילו שאתה רוכש, 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 רוכש. זה לא שזה תלוי איך אתה משתמש בזה. אבל בסופו של דבר, כל המציאות ברצון לקבל, היא צריכה להביא אותך למצב שקניין, שההכרחיות באמת שלך האמיתית, היא תכונה רוחנית, תכונת ההשפעה, שבה אתה זוכה לחיים נצחיים, להתעלות, למשהו ש... אני מדבר לא לשמה אפילו. שאתה רוצה לטובתך, לעצמך, לקנות את התכונה הזאת, אתה רוצה להיות בה. אתה רוצה... להסתכל על כל העולם דרך התכונה הזאת. לא. כמו שיש לך פנס כזה, אתה מסתכל על הכל דרך הפנס הזה. אז ודאי שאתה לא יכול להמשיך בזה, כמו אותו רב שמבקש יעלום לרבנית. למה הוא לקח את הדוגמה הזאת? כאילו דוגמה לא כל כך יפה, כאילו הוא רוצה להגיד משהו לא יפה, חס שלום, לא. הוא רוצה להגיד שיש אנשים שגם כן ממשיכים ברוחניות, כמו שאתה אומר, כאילו ברוחניות, עם אותם הנטיות כמו שהיו להם בגשמיות. לכן הוא לקח את הדוגמה הזאת. לא רוצה להיות אפוטרופוס שלו, אבל זה... כך אני מבין את הדוגמה. לא. והוא חושב שהוא כבר רב, שהוא גדול, שהוא יכול אפילו לאחרים להגיד מה לעשות, אבל בסופו של דבר, הנטייה שלו עדיין וכל הגישה שלו, גישה גשמית. נסיים אולי. איפה אנחנו?
אנחנו נמצאים בעמוד 5, תחילת העמוד. והעניין הוא שיש לנו להתפלל בית מיני תפילות. א', וכשאדם בא להתפלל להשם על צרכיו, הוא עוד לא יודע מה שחסר לו. יכול להיות שהוא בוכה בדמעות שליש להשם, שיתקבל את מבוקשו. אבל הוא מתפלל על דברים של מה בכך. כנזכר לאל במשל של ילדים או במשל של הרב תלמיד חכם. לכן, התפילה הראשונה של האדם היא שהשם יודיע לו מה שחסר לו באמת, בכדי לדעת על מה לבקש. וכמו שאנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים בתפילת מוסף, אהיה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך על עמך בית ישראל. הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו, ידעם איך יפארו. ידוע, כשמדברים מבחינת עבודה, כל אדם הוא עולם קטן. לכן, עמך בית ישראל, יהיה פירושו האדם בעצמו, השליח של עמך בית ישראל. יהיה פירושו זה שהאדם מתפלל ומבקש שהשם יושיע לו. המתפלל נקרא שליח עבור האדם בעצמו. שהאדם בעצמו הוא נקרא עמך בית ישראל. ואנו צריכים להתפלל שהשליח שלנו ידע על מה להתפלל. היות שאין האדם יודע מה שחסר לו באמת, אלא הקדוש ברוך הוא צריך להודיע לאדם מה הוא עיקר ומה הוא תפל. כלומר, מה נקרא הכרחיות ומה נקרא מותרות. לכן ניתן לנו להתפלל עבור בעלי תפילות. הורה מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו, וזה אנו מתפללים שהשם יודיע לנו מה להתפלל. ובעת נעילת שער אנחנו מאמינים שכבר יש לנו הידיעה, כלומר שאנחנו כבר מבינים על מה להתפלל, היינו שאנו כבר יודעים להתפלל על העיקר מה שחסר לנו. בית, אז מתחיל מן הבית של תפילה, ששם שייך שהוא נותן דמעות אמיתיות, כלומר על צורך אמיתי. ועל זה אנו מתפללים, פתח לנו שערי שער בעת נעילת שער. בעת נעילת שער אנו מאמינים שכבר אנו קיבלנו את הידיעה מלמעלה על מה להתפלל. לכן אנו אומרים אל תסגור את השער. כאילו עכשיו, בסוף היום של כל התפילות, אנו יכולים לבקש על תפילות אמיתיות.
זאת אומרת, כל היום הכיפורים זה כאילו כל החיים שלנו, שחלק ממנה אנחנו עוברים, חלק מהחיים האלה עוברים בגלגולים רבים, זה אחר זה, אז סובלים, 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 עד שמתחילים כבר להצטער על החיים האלה, עד שמתחילים להתייאש מהחיים האלו, עד שמתחילים לרצות באיזושהי צורה לעזוב אותם ולצאת מהם, לשים קץ לכל הריצות הללו, כן? שללא שום תועלת, ורואים את זה מצד אחד בשכל שאין שום תועלת לקיום כזה, ומצד הרצונות שלנו אנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו, וכל הזמן נמשכים שוב ושוב לכל מיני המילואים למיניהם, אמנם שיודעים בשכל, כן? שאנחנו בזה לא משיגים כלום טוב, אבל אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו מזה. כי הריצה הזאת, זה נותנת לנו הרגשת החיים. אז כל התהליך הזה, הוא נקרא יום הכיפורים. שאנחנו בודקים את עצמנו, עד כמה שכלים שלנו ריקניים, ונשארים ריקניים, ובכל זאת לא מסוגלים לצאת מזה. עד שאנחנו מגיעים לתפילת הציבור, שעל ידי הקבוצה, ששם אנחנו יכולים לקבוע איזשהו כוח שנמצא מחוץ על הרצונות שלי, שישפיע אליי, אני רוצה או לא רוצה, שבשכל אני נכלל בקבוצה, כמו שבשכל קבעתי, שכל החיים שלי וכל הריצות האלה הם לא נותנים לי כלום, אבל אני לא מסוגל להגביל את עצמי. הלב שלי כל הזמן דוחף אותי עוד לרחוש ועוד לעשות ועוד 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 משהו כביכול לבצע בעולם הזה. אבל בשכל, ללא רגש, אין לי רגש בזה, אני נכנס לקבוצה, אני משקיע את עצמי במה שהם רוצים, בצורה כמו ממש איזה מכונה, ואני רוצה שהם ישפיעו לי חשיבות הפעולות ההשפעה, שזה רוחניות, שאין לי בזה שום טעם. אני רוצה שהם ישפיעו לי, קח את זה, שזה יהיה אצלי חשוב, במקום מה שאני מאלף מרגיש חשיבות לעולם הזה, שהיא גם כן חשיבות מלאכותית, כך עשו אותי. אז שישפיעו לי חשיבות יותר גבוהה בהשפעה. ובמידה שאני מקבל את ההתרשמות הזאת מהקבוצה, אז אני יכול כבר לזרז את המצבים שלי לבדיקה שאני עובר בריצות שלי, ולהגיע מהר מאוד במשך אותו יום, מה שנקרא, לשער הדמעות. שער הדמעות זאת אומרת מה אני צריך כאן לעשות. שער הדמעות נקרא שאני בדקתי את כל הריצות שלי הקודמות אם היו לי לא תועלת, נכנסתי לקבוצה, השקעתי את עצמי לקבוצה, ויחד עם הקבוצה הגעתי למצב על ידי כוח הקבוצה שאין בזה גם כן תועלת, אני לא מגיע לתוצאות, אלא שאני מתוך הרצון הזה שקיבלתי מקבוצה לרוחניות, פונה לבורא. שהוא יפתח את השער. המרכיב השלישי הזה, אני, קבוצה וישראל אולי תקוד שבריך, מה שנקרא. ואז זה נפתח. ומזה, ולזה כל התפילות שלנו ביום הכיפורים. כן.
מה זה דמעות?
דמעות זה נקרא שאדם יודע ששום דבר לא יעזור לו, אין לו יותר כוח, לא שכל ולא רגש ולא אמצעים, פשוט עומד ובוכה ככה. הדמעות יוצאות ממנו. דמעות זה, אנחנו יודעים שזה עניין של קטנות, עניין של העודפים מבפנים שלא מסוגל לממש אותם. יש בזה הרבה מה לספר. זה מים שיוצאים מהחוכמה, וזה שם מלכות שנמצאת שם, זה המלך. אבל זאת אומרת, זה אומר על האיוש מכוחותיו עצמו, כמו שהוא אומר, שאין רגע יותר שמח בזה, שאדם הגיע לאיוש מכוחותיו עצמו, ותרופה אין, כי רק אז הוא יכול לעלות את התפילה שלו וזוכה לישועה. אז אנחנו רואים איך אנחנו עוברים כאן בפעולות עקביות זה אחר זה, שחייבים כולם להתבצע בנו, ואי אפשר לקפוץ, אלא לזרז התפתחות בלבד. וזירוז הוא יכול להיות מ-20 שנה, כמו שאמר החכם הזה, הקטנצ'יק, לי, שמה, לאן אתה נכנס? אתה יודע שעד שאתה תגיע למה שאתה רוצה, זה 20 שנה. זאת אומרת, לפתיחת שער, מה שנקרא. זה אפשר לזרז מ-20 שנה לכמה שנים. אני לא אומר על כמה חודשים או ימים, יכול להיות שגם זה יהיה, עד שהאנושות תתקרב לזה. יהיה השפעה גדולה, יהיה ידיעה על זה, מודעות לזה. אבל כך זה בהחלט. אז לפרט לאותם התלמידים שכבר יודעים דברים האלה, מה צריך לקרות, רק חסר עדיין מימוש בתוך קבוצה. זה ממש שלב האחרון. כן.
עמוד 5, פסקה אחרונה. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בראש השנה ויום כיפור, וכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה. ויש להבין למה צריכים להתפלל לפתוח השער. הלא השער פתוח, כלומר בשביל מה צריכים להתפלל שיפתח לנו השער. הלא יש עצה פשוטה מאוד, שייתן דמעות על התפילה שהוא מתפלל. וידוע ששער הדמעות לא ננעל, אם כן יש עצה לאדם לבכות, ואינו צריך לבקש שיעשה לו טובה, שיפתח לו השער. אם כן, מדוע האדם צריך להאמין על זה, כמו שכתוב, וכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה. הלא יש לו עצה טובה, שיבכה הבעל תשובה עם דמעות, והשער הזה לא ננעל. אלא שהאדם צריך להתפלל מקודם שידע מה הוא באמת חסר לו, ואז מודיעים לו מלמעלה שלא חסר לו דברים של מותרות, אלא כמו שאמר הזוהר הקדוש על הפסוק, או הודה לו חטאתו, שהקדוש ברוך הוא מודיע לו החטא, אז הוא יודע על מה הוא צריך לעשות תשובה, כלומר להשיב לו מה שחסר לו. נמצא וזה שהאדם כבר יודע שהוא רשע בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, שכבר בא לידי הכרה שזהו מונח תחת שליטת הרצון לקבל, אם כן הוא נפרד מחיי החיים, ועל זה הוא דופק עכשיו ורוצה לעשות תשובה. כלומר, שהוא רוצה עזרה, שיתנו לו מלמעלה, שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית, שתהיה בידו היכולת לאהוב את השם בכל לבבך. נמצא שהוא מרגיש שהוא רשע, היות שבמקום שצריכים לאהוב את השם, הוא אוהב את עצמו. נמצא שהדפיקות שלו מובן לנו שהוא עושה מה שביכולתו, שהשם יקרב אותו, ולהוציא משליטת הרע שלו, זה נקרא דמעות אמיתיות. וזהו, כמו שביארנו, פתח לנו שער בעת נעילת שער, היינו היות שרואה שכל השערים הם סגירות, ואז הוא מתחיל לדפוק. נמצא בעת נעילת שער, היינו שכבר התפלל והודיעו לו סיבת החטא, אז הוא מתחיל לתת הדמעות האמיתיות, כלומר שהוא רוצה אז פשוט להיות יהודי. אז הדפיקות שלו נבחנות לדמעות, וזהו הפותח שער לדופקי בתשובה.
ברור, כן? כמה שלבים עוד צריכים לעבור אנשים כדי לדעת על מה לבכות. לפנינו יום הכיפורים, תראו מה שמדברים, על מה בוכים. כאילו אין את מלבדו. אין, יש איזשהו כוח שגורם לנו רע, אין, חוסר ביטחון, בריאות, כלכלה, שם פרנסה, מאות, נו, חינוך, הכל לא בסדר, כן? זה בא לא מהבורא, זה בא ממישהו אחר, מקלקולים כאלו אחרים. אנחנו מבקשים מהבורא שיתקן את זה. זאת אומרת, לא מבקשים שיתקן את הטבע שלנו, אלה שיתקן שכאילו כאל אחר עושה לנו דברים כאלה. ממש פונים לא לבורא, פונים לצד ההפוך, השני שלו. אם אנחנו לא משייכים לו את הפעולות האלו, צריכים להבין שאותם הפעולות שלו כלפי הרצון לקבל שלנו הם נראים כחושך, כלפי הרצון להשפיע שלנו הם יראו כאור. אז אנחנו צריכים לא לבקש שישנה את הפעולות שלו, שאנחנו נראה אותם אחרים, אלא שישנה אותנו, ואז אנחנו נראה אותם אחרים. ובשביל מה אנחנו נראה אותם אחרים? שיהיה לנו טוב? לא. כדי שנוכל להודות לו ולא לקלל אותו בלבנו. שלא נהיה רשעים, אלא צדיקים. מצדיקים את הבורא. כן.
מקובלים סידרו סידור על כמה עשרה שנים, ולא ברור למה מהסידור לא מובן שצריך לבקש השפעה. ובטל, למה הם לא דאגו לפחות לידיעה, שאנשים פשוט ידעו על מה לבקש? לא אומר, קשה, לא קשה, מסוגלים, לא. רק ידיעה.
מקובלים סידרו לנו סידור תפילה ומחזורים וכל הדברים, חוץ מהשהתאספו שם כל מיני מנהגים, כמו נגיד כל נדרי, כל האלו, זה מימי ביניים שם בספרד. הם סידרו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה, סידרו לנו כל התפילות. מפני שהם ידעו שאנחנו יוצאים לגלות, לפני זה לא היו סידורים, לא המחזורים, לא כלום. אדם ידע מתוך ההתעלות הרוחנית שלו, שישראל היו בדרגה רוחנית, איך להתפלל. אני לא יודע איך, מה לבקש, מה אני צריך, איזה כוח, תיקון, באיזה רגע שאני נמצא בחיים כאלו, זאת אומרת, בהרגשה כזאת או כזאת רוחנית, איך אני צריך להתמודד, לפתוח לעצמי עוד עולם רוחני ולהיות בו, ואיך אני צריך להסתכל בספר, מה הספר יעזור לי. זה נקרא נשמת אדם תלמדנו. נשמה שלי מרגישה את העולם הרוחני, אני חי בו. איזה ספר אני צריך? יש לי כאן יחד שלי עם, עם כל פעם, עם העליון שלי. בפנים ובאחוריים, באורות מקיפים ופנימיים, בזיווג דעקה, בהכל. ילד צריך ספר הוראות כלפי האבא ואמא, איך להפעיל אותם שיהיה לטובתו או לא לטובתו, איך בצורה טבעית הוא דורש, בצורה טבעית הם מתייחסים עליו. זה אותו דבר. אם זה הכל גלוי, אז אתה כמו קטן כלפי גדול, הכל ברור, ומה שלא ברור אז אתה מברר בקשר עמו. לכן לא היה צריך להיות סידור. מה זה סידור? סידור זה הוראת, ספר הוראות, איך להתקשר. כשהיה ברור להם שאנחנו הולכים לגלות, נופלים ממדרגה הזאת, שלא יהיה קשר טבעי, אז הם כתבו לנו את כל מיני אופני הקשר בין תחתון לעליון. הם כתבו את זה כדי שאנחנו גם נתפלל שאנחנו לא מבינים כלום, כי בכל זאת זה מחזיק אותנו בדומם דקדושה, אבל גם כן כדי שאנחנו נלמד מזה איך אנחנו צריכים בפנימיות להתקדם. וכתבו את זה בצורה כזאת שזה יהיה מוכן לגלות, כי גלות זה תקופה הכרחית שכלים חייבים להישבר ולעבור כדי להתקלל. כלים השפעה שהיו נקראים ישראל, עם כלים דקבלה שנקראים אומות העולם, צריכים להתערבב ואחרי הערבוביה הזאת צריך לבוא כבר תחילת התיקון. תחילת התיקון זה ארי, אחרי 1500 שנה נגיד, כן? בערך, שנגמרה הגלות בזמן הארי, ומכאן והלאה, על ידי מה שהוא עשה בחומת הקבלה, שהתחיל להמשיך את האורות לכלים השבורים, שנמצא איתם בקשר. אז כמו שישראל נופלים, מאבדים את המסך ויוצאים לכל הרצון אגואיסטי, ובהתאם בדרגה שלנו, בעולם שלנו, יוצאים מארץ ישראל ומתערבים בכל האומות, כך גם כן נשמה כזאת כמו ארי נופלת מלמעלה למטה ומקבלת כאן למטה יכולת מהר להתקן ולהביא איזושהי שיטת התיקון לעולם, ולעשות קשר בין המאורות העליונים לעולם שלנו בזה שכותב בספר לאלו שנמצאים בעולם הזה ולא יודעים יותר כלום, כנגד נקודה שבלב שלהם, ובעצמו מקצר את העולם הזה עם עולם הרוחני בתוך דרך הנשמה שלו. אז יש כאן מערכות, מערכת ממש גדולה שהיא עובדת כך. אחרי שנגמר הגלות יש לך ספרים של ארי, יש לך קשר שהוא עשה, כן? ויש לך כבר אפשרות להתחיל להתקן, אז מתחילים לעבוד. סידור תפילה הם לא יכולים לעשות אחרת, צריכים לכתוב בצורה שזה יהיה מובן לכל אחד לפי דרגה שלו. אתה לוקח ילד, הוא קורא, הוא אומר הכל בסדר, אלוקי נשמה שנתת בי תאורה היא ת, 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 ת. אני קם בבוקר, יש לי נשמה, אני הכל בסדר. זה ילד כך חושב. המבוגר תלוי איפה הוא נמצא, אולי כמו אותו ילד, או הוא כבר חושב מה זה יום ומה זה בוקר, מה זה נקרא שאני קם. זה כבר לא תלוי בשמש וירח, זה תלוי בי בפנים, האם זה בוקר ומה זה יום, מה זה אור, מה זה נשמה, מי נותן, מה זה נקרא חלק אלוקה ממעל וכן הלאה. אז בעצם אין לך שפה יותר אוניברסלית לכולם, אלה מה שהם כתבו. ואם הם רצו לכתוב רק לעצמם, אז יש לך כמו סידור של רשש ששם כתוב, אתה ראית סימנים לעשות כאלו וכאלו, זיווגים, מסכים, ללכת לקו ימין, לקו שמאל, לעלות אבא ואי, לאבא ואימא וכן הלאה. זה כבר לאלו שנמצאים בכלים האלו, אז בשבילם זה ספר ההוראות. אבל הם יכולים גם כן, מקובלים, לקרוא סידור רגיל ולהבין דרך זה מה לעשות, רק בצורה יותר כללית. הרבה בעלי סולם ורבש לוקחים פסוקים מהסידור הרגיל או מהמקרא ומסבירים לך את זה בעבודה. אז יש כאלה שמפנקים אותה כסיפור, יש כאלה שקצת עבודה פנימית יותר או פחות, אי אפשר אחרת. אז השפה היא, הם יודעים מה לעשות, כדאי לנו לקבל את זה מהמוכן ללא ביקורת. נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק השני של השיעור, תלמוד עשר הספירות.